טוב, שלום לכולם, אחר הצהריים טובים. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים, סדרה מוגבלת בספר יונה. הוא מצליח להידמות לקדוש ברוך הוא, מה הוא צמצם את עצמו, אז אף אנחנו נצטרך להצטמצם כדי שנספיק לעבור על כל הספר במסגרת של 10 שיעורים בערך. כלומר, נצטרך לוותר, לדלג, להתעלם מהמון פרטים חשובים. אז אם אכן מסליחה, אני מראש אומר את זה, אלו לזמן הסליחות. בסדר? טוב, כאמור בשיעור הקודם, בספר יונה, אנחנו לא נחשפים למה שנקרא אינפורמציית רקע אודות יונה, מי הוא, מה הוא, מתי, איך. פשוט השם מדבר אל יונה בן אמיתי, בוא נראה את הדברים בפנים, מקור א', ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום, לכן נלווה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו וימצא אונייה בה תרשיש ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. מה אנחנו כן יודעים על יונה? אנחנו יודעים 3 דברים. קוראים לו יונה, דבר ראשון. דבר שני, מה? לאבא שלו קוראים אמיתי, אמיתי זה שם מאוד יפה בעיניי, כדרך אגב. והדבר השלישי, יונה, יונה הוא נביא. איך אני יודע? השם מדבר איתו, נכון? וכפי שאמרנו בשיעור הקודם, הנבואה היא בעצם פסגת ההשגה האנושית. תראו דברי הרמב״ם, מקור ב', הלכות יסודי התורה, פרק ז' הלכה א', מיסודי הדת לדע שהאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, כשיכנס לפרדס וימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעת נכונה להבין ולשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשקי הזמן, והולך ומזרז עצמו מלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מעבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, כלומר כיסא הכבוד, להבין באותן הצורות הקדושות התאורות. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה מצורה ראשונה תבור הארץ ויודע מהן גודלו. מיד רוח הקודש שורה עליו, ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שער בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבאת עימה ונפחת לאיש אחר. עכשיו, לענייננו זה לא משנה. זה באמת לא משנה אם זה הנבואה הראשונה שיונה זוכה לה, אני אסייג בהמשך, ואולי כן משנה, או שמה הנבואה הראשונה היא הנבואה במלאכים ב' פרק י' למי, זוכרים? לירובעם בן יואש. יונה הוא נביא, זה נתון, יונה הוא נביא. כלומר, הוא מסוג האנשים שהרבא אומר עליהם, תראו, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם, הולכים משרקי הזמן. והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו, כן, הוא לא עוסק בעבלי זמן, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת הכיסא. הוא כל הזמן, 24/7, בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, להבדיל אלפי הבדלות מהרמב״ם, השיר אל יחזקאל הנביא, הוא ואלוקים, מה המשך? הוא ואלוקים, כמו אני ואתה, נכון? כל, 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 וכולי. נכון, זה בומבה של נביא. זה נביא. דעתו קשורה תחת הכיסא כל הזמן. דעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת הכיסא. עכשיו, התפקיד המרכזי של הנביא זה... מה התפקיד המרכזי של הנביא? לדבר. לדבר, להביא דבר השם, זה לא בפנטומימה, ולא בחידות, ולא בתן קו. לדבר. להביא דבר השם באמצעות דיבור. נביא בעברית.
הנביא של התנך, כאילו.
מה?
הנביא, כמו שהרום מתאר אותו, הוא כל נביא של התנך. הוא מגד הנביא, כאילו היה נביא כזה. עוד פעם, יכול להיות שיש נביא חצר, יש דברים שהם כאילו חצרים בתנך.
נביא ומי שמביא דבר השם. נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. שאול, חבל נביאים. היו הרבה נביאים, כולם נכתבו, ממחת נביאים. גמרא במגילה. שבע נביאות, ממחת נביאים, בערך אם זוכר נכון. נביא בעברית לשון דיבור, בורא ניב שפתיים. נביא מלשון ניב, ניב זה הגד, דיבור. עכשיו החלוקה למדרגות הבריאה זה יש לנו את הדומם, הכי נמוך. מעל הדומם מה יש? צומח. מעל הצומח חי, מעל החי מה יש? מדבר. אבל בעצם לפי הרמב״ם יש דומם שחי מדבר ונביא. נביא זה, מעל, זה לא סתם מדבר, הוא מביא לנו את דבר השם. על כפיו אותו יביא. אליהו הנביא, הוא מביא. המדבר הוא בפסגה, אבל בראש הסקאלה, נקרא לזה המדבר העל והנביא. עכשיו, הכוח של הנביא, הכוח של הנביא מתבטא ביכולת הדיבור שלו. זה לא דיבור משלו, זה דיבור על פי דבר השם, כמו שאמרת, מאוד יפה. לכן משה רבנו עליו השלום חושש. הוא חשש מהשליחות שהשם הטיל עליו בסנה, מאחר וכושר הדיבור, הכושר הרטורי של משה היה כושר מוגבל, הוא מעיד על עצמו. כבד פה, כבד לשון, ואיך ישמע, אין יפרו, ואני ארל שפתיים. איך הם ישמעו? אני לא מדבר ברור. כמובן, הדיבור הנבואי זה לא דיבור רגיל, זה לא צריך איזשהו קלינאי תקשורת שתשפך את הדיבור, כן? זה לא הנקודה. כי מרגע שהשם נגלה אליו, או נגלה עליו, אבל נרחיב על זה אולי קצת בהמשך, ומוסר לו את התוכן הנבואי, אז הנביא חייב לפרוק את ההערה הגדולה, הוא לא יכול לשאול אותה בתוכו. הנביא ירמיהו מתאר בפרק כף פסוק ט' נבואה שהיא מצויה בתוכו, ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו. כן, לא רוצה יותר להתנבא, די, לא רוצה, לא מתאים לי, לא. והיה בליבי כאש בוערת, עצור בעצמותיי, ונלעיתי כלחל ולא אוכל. כלומר, נביא מה אומר, הנבואה שקיבלתי זה כמו לבה רותחת, שרק מבעבת רוצה להתפרץ, להופיע אותה לעם השם, למי שצריך. לכן הגמרא בסנהדרין פתר אומרת שנביא שכובש נבואתו, מה זה כובש נבואתו? כן, כן, יש צורך בכיבוש, כי יש התנגדות, זה לא קל להחזיק נבואה בפנים ולא לנבא אותה, כלומר, לא לדבר אותה. לא להביא אותה, אל עם השם. עכשיו זה מעניין, על פניו לכאורה בכל התנ"ך, אין לנו עוד נביא שכובש את נבואתו. הגמרא בסנהדרין דף פ"ט אומרת, דוגמה לנביא שכובש נבואתו, מי מביאה? יונה. נביא שכובש נבואתו זה יונה, שמה הוא מתחייב? מתחייב מיתה בידי שמיים. אבל רגע, גם משה רבנו, שמות פרק ג' כמדומני, גם ירמיהו פרק א', סירבו. אמרו לקדוש ברוך הוא, תודה, אבל לא תודה. לא מעוניינים, לא רוצים. נכון? אבל משה וירמיהו הם שונים מיונה בשלושה דברים. שלושה הבדלים. הבדל ראשון, הסירוב של שניהם, גם אצל ירמיהו וגם אצל משה, מופיע לפני שהם היו נביאים בפועל. אלא רק בעת ההתגלות, ברגע שהם קיבלו את כתב המינוי, הם ישר אמרו, לא, 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 לא. מסרבים לקבל את המינוי. כלומר, הם מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא על זה. עכשיו, אצל יונה, אצל יונה לכאור הוא כבר נביא. מלאכים בעת. הוא כבר נביא מוכר, ידוע, זה לא הנבואה הראשונה שלו על פניו, נראה את זה הפרק את רבי אליעזר, נרחיב על זה. ולכן כשיונה מסרב להביא את נבואתו לאנשי נינווה, נבואת סמל לאנשי נינווה, מדובר פה על מרד, מרד ממשי, כי הוא כבר קיבל מינוי. זה לא, לא, אני לא רוצה, איך נגיד את זה? הוא לא מסרב להתגייס מלכתחילה, הוא כבר מחט, הוא גדונר, הוא אלוף פיקוד זה... מסרב פקודה, מפקד בכיר שמסרב פקודה. הבדל שני, מאוד פשוט. בסופו של דבר, גם משה וגם ירמיהו נאתרים מרצון השם. איך אני יודע? מתנבים. מתנבים משליחותו, הם לא עושים שום מעשה נגד המשלח. מי זה המשלח? קדוש ברוך הוא. יונה לעומת זאת נוקט בצעדים מעשיים, צעדים ממשיים, על מנת להימנע מביצוע השליחות, השליחות הנבואית. באמת במדרש קול צימוני שם חזל מרחיבים, אמר יונה, אלך לחוץ לארץ שאין השכינה נגלית שם. מדרש תנחומא כתוב, הרי אני בורח לים, מקום שלא נאמר שם כבודו. הבדל שלישי, משה וירמיהו מתווכחים, הם לא מוכנים, הם לא רוצים, הם מנהלים מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא, הם מתחננים לקבל פטור, אבא תרחם, אבא תרחם, נכון? כל מיני נימוקים, טיעונים אישיים. משה כאמור הוא כבד פה, שלחנה ביה תשלח, אולי אהרון אחרי גדול ראוי ממני. ירמיהו, מה הנימוק שלו? במה הוא תולה את הנימוק שלו? הוא אומר, אני קטן, אין לי ניסיון רטורי. תראו, מקור ג', ירמיהו פרק א', פסוק ד' ד', ואי דבר אדוני אליי למור, בטרם בצורך בבטן ידתיך, ובטרם תצמח מקדשתיך, נביא לגויים את עתיך. ואומר, מה התגובה של ירמיהו? אהה, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי, אני לא יודע לדבר. ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר יש לך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר, אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום אדוני, וישלח אדוני את ידו, ויגל פי. ויאמר אדוני אליי, כי נתתי דבריי בפיך. אין, נפתרה הבעיה. וכמו שאמרנו מקודם, חיסרון, פגם ביכולת הרטורית, זה בעיה משמעותית אצל מי שכל עניינו זה להביא דבר השם, באמצעות דיבור. אבל אצל יונה, לעומת משה וירמיהו, אגב, משה הוא נביא הגאולה, ירמיהו הוא נביא החורבן. בכל אופן, אצל יונה אין ויכוח, אין דיבור, אין ניסיון לתרץ, אין ניסיון להתחמק. השם אמר ליונה, קום לך לנינווה. ויונה מקשיב בצייתנות מדויקת לקדוש ברוך הוא, הוא אכן קם. ויקום יונה, אבל לברוח תרשיש לה מלפני השם. אתה אומר, ויקום יונה, נהדר, אמר לו קום, עוד הוא קם, אבל ויברח. ואולי ההבדל השלישי זה תמצית ההבדל בין כל הנביאים שהוזכרו כאן. יונה זה הנביא שמוגדר בתור זה שכובש את נבואתו. יונה שותק. ולא רק כאן בפסוק א' ב' ג'. השתיקה של יונה היא משהו שיטתי לאורך כל הספר. מה זה שתיקה? זה ההפך מדיבור. כלומר, זה ההפך מהגדרת הנביא כמי שמביא את ניב השם או את דבר השם למציאות. עכשיו, יונה ידבר בהמשך. אבל רק אחרי לחצים שכמעט גבלו בלחץ פיזי מתון מצד המלאכים או מצד רב החובל. ולכאורה, לפי ספר יונה, השתיקה היא אולי המאפיין המרכזי של יונה. גם בהמשך באונייה יונה לא מדבר. המלאכים זועקים, מתחננים, והוא, לא רק שהוא לא מדבר, מה הוא עושה? נרדם! עכשיו, הפסוקים האלה ממש בולט, הירידות אצל יונה. וירד יפו, וירד בה. ויונה ירד אל ירקתי הספינה, וירדם. מה זה וירדם? ירדם זה אותיות וירד יש שם, נכון? סוג של ירידה. רק בסוף שרב החובל מתחפש לסוג של נביא מוכיח, ואומר לו בלשון ציוד שכל כך אופיינית לנביא, בן אדם, מה לך נרדם? קום. מה נסגר איתך? כאילו, אתה, אם לא היית משל רב חובל, כאילו איזשהו הנביא ירמיהו, יחזקאל, אומר לך בן אדם, מה? כאילו זה לשון... נכון, נכון, נכון. אני אומר, זה נשמע כאילו נביא. ומבלי שהרב החובל שם למה, אומר לו, קום קרא אל אלוהיך. הקדוש ברוך הוא אמר ליונה, קום לך לנינווה וקרא אליה. מה הרב החובל אומר לו? קום קרא. הוא אפילו משתמש בציווי האלוקי, באותו מונח, אותם מושגים. טוב, סוף סוף, בוא נראה, מה התגובה של יונה לדברי הנבואה כביכול של רב החובל? מה יונה עונה לו? תקלו בתנך. כלום! יונה לא עונה לרב החובל. הוא ממשיך להתנהג באופן הכי לא נבואי שניתן לעלות על הדעת. עכשיו, בפרשנים השונים, מצינו שלוש גישות מרכזיות מדבר השאלה, למה יונה בורח מהשם? גישה הראשונה נזכרת ברשי, רד"ק, במסמכים על המחילתא ופרקי דרבי אליעזר. יונה לא רוצה שנינווה תינצל, להציל את נינווה. נכון. למה? הרי אם אנשי נינווה ישובו בתשובה, זה יעורר קטרוג על עם ישראל, שהם עצמם לא שווים בתשובה. נזכיר שיונה פועל בתקופה בעם ישראל, לא בדיוק צדיקים תיאוריים, נכון? דיברנו על ירובעם בן יואש, 41 שנה, רעים וחטאים. גישה ב', גישה שנייה פרשנים ורשי, אבל בפרק ד', לא רשי בתחילת הספר, פרק ד' פסוק ב', וגם בפרק דרבי אליעזר, פרק י', יונה חושש שאם אנשי נינווה יחזרו בתשובה, הרי שנבואתו על הפיכת נינווה לא תתממש. ואז מה? נכון? יקראו לו נביא שקר. עכשיו, זה כמובן פרדוקס שהוא מובנה את כל הנביאים. כי אם הם ישמעו להם, אז הרעה, החורבן שהם מלבים, לא יקרה. שנזכיר במאמר מוסגר שבשונה מנביאי הגויים, שהכוח שלהם, כן, נביאים עלק, נביאי הגויים, שהכוח שלהם מאפשר להם לראות עתידות, הם עוסקים בעיקר בחיזוי העתיד, כמובן באופן מוגבל, לפי מהלך הכוכבים, כתוב בגמרא וכו', הרי התכלית של הנבואה הישראלית זה לא לחזות את העתיד, אלא, ותזכרו את זה טוב, התכלית של הנבואה הישראלית זה לתקן את ההווה. לא לחזות את העתיד, לתקן את ההווה. תראו את רבי יוסף אל בספר העיקרים, מאמר שלישי פרק י"ב. עיקר מציאות הנבואה במין האדם אינה כדי להגיד עתידות. כמו שיודע זה ידי קוסמים והחוזים בכוכבים, אבל כדי להגיע האומה בכללה או המין האנושי לשלמות, זה המטרה. גישה שלישית בפרשנים, למה יונה בורח? מה שנקרא מייצגים באופן בולט את הגישה זה אברבנאל, מצודת דוד, המלבים. יונה יודע שהסיבה שהקדוש ברוך הוא מעוניין, שנינווה, שהיא בירת ממלכת אשור, אני מזכיר. הסיבה שקדוש ברוך הוא רוצה שהיא לא תתהפך ואנשיה לא ימותו היא רק בגלל סיבה אחת. מה הסיבה? הקדוש ברוך הוא מעוניין שאנשי אשור לא ימותו, כדי שבהמשך הם יוכלו להקות את ישראל ולהגלות אותם מארצם כעונש על המצב הרוחני הירוד והגרוע של אנשי ישראל שעושים חטאים. לכן יונה, מה הוא מעדיף? הוא מעדיף כעת בהווה, הוא מעדיף שאנשי נינווה יחלו עכשיו בהווה, ולא שאנשי נינווה יחלו בעתיד את ישראל. הצגנו פה שלוש גישות. על כל גישה ניתן להקשות, תאמינו לי, ים סוער של קושיות. אתן דוגמה, הגישה הפרשנית הראשונה של אברבנאל, שזה לא מוכרח המציאות, למה? אולי שעם ישראל יראו שנינווה עשו תשובה, עד רבה. אם בערבי, אז זה יעורר אותם לתשובה, והם יעשו, יראו כמה תשובה, איזה דבר קל, יעשו תשובה. ביתר סט, ביתר עוד, על פי הרמב"ם, הלכות תשובה, כמו שצריך, חמישה שלבים, נו, עד רבה. וגם בלי קשר לתשובת נינווה. גם ככה המצב של עם ישראל הוא גרוע מבחינה רוחנית. מה כבר אתה יכול לקטרג עוד? הם גם ככה בתחתית. זה לא שחסר לצד השני על מה לקטרג על עם ישראל, גם בלי שנינווה תעשה תשובה. או תחזור בתשובה. באמת אפשר לעשות הרבה קושיות גם על הגישות האחרות, אבל עדיין, ברמת פשט הכתובים, ברמת הפשט, לא כתוב למה יונה בורח מלפני השם. עכשיו צריך לשאול, צריך לחשוב, למה הכתוב מוצא לנכון להסתיר מפנינו את סיבת הבריחה של יונה? ושאנחנו לא יודעים מה צריך לעשות, שלוש אפשרויות. או להתפלל על זה, או לחזור לכתובים ולהסתכל טוב, 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 או גם להתפלל וגם לחזור לכתובים. אז בואו נחזור לכתובים, וכבר התפעלתי לפני השיר, בסדר? ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור. טוב, בפסוק הזה אפשר לקבל אינפורמציה, למה הוא בורח? כנראה שלא. פסוק הבא. קום, לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני. שימו לב, לא כתוב פה הוקרא אליה, כמו שהייתי חושב שיהיה כתוב, אלא מה כתוב? הוקרא עליה. האם בציווי השליחות הנבואית לנינווה כתוב משהו? כתוב, קרא עליה. מה זה אומר? מה אתה צריך לקרוא? הבנתי, לקרוא עליה ולא אליה, אבל מה אתה צריך לקרוא? אדון הסליחות, אולי שומר ישראל. מה אתה צריך לקרוא? לא יודע, אני לא יודע. זה אתה אומר, כי יש לי חשד שכבר קראת את הספר הזה פעם, יכול להיות? אני לא יודע, אני עכשיו בפסוק ב', לא יודע. הוא קרא עליה, זהו. אולי זה משחק מילים שמתכתב עם המשך הפרק, שראינו שהמילה המלכה בו זה ירידה. וירד, 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 אז פה הוא קרא עליה, כאילו עלייה, לא יודע. אחרי זה יונה אכן קם, ויקום יונה. אבל אז הוא בורח ויורד, וירד יפו, נכון? כלומר, יונה, אפשר להגיד פה, שנכון השלב הזה, פסוק א' ב' ג', פסוק א' ב', לפני שהוא בורח, יונה לא באמת יודע מה תוכן הנבואה אותו עליו לנבא כשהוא יגיע לנינווה. רגע, אז למה אתה בורח? אתה יודע מה הנבואה? אתה יודע? אני לא יודע. אתה יודע? לא כתוב. הוא קורא עליה, אז למה אתה בורח? והוא בורח בכזה לאט. נכון, נכון, כתוב שנייה. כתוב שעלתה רעתם לפניי. אני יכול להניח שהוא לא בא לפנק אותם. לא חמשוש ולא אפטר ולא רגילה, נכון? בעזרת השם. נכון? זה כנראה קריאה שהיא שלילית. אבל עדיין, אם יונה בתור נביא השם, לא יודע מהו תוכן הנבואה, ובכל זאת הוא בורח, כנראה שסיבת הבריחה שלו היא לא התוכן של הנבואה, אלא מה סיבת הבריחה שלו? עצם הנבואה. כלומר, יש לו בעיה עם הנבואה עצמה, לא עם התוכן שלה. נסביר את זה. הרי מדובר כאן על סירוב עקרוני שיטתי מצד יונה. לא בגלל חשש עתידי מעצם קבלת הנבואה וביטול המהפכה האלוקית המתוכננת לנינווה עוד 40 יום, לא. גם לא החשש שם בו נביא שקר, למה? כי אנחנו לא יודעים את זה, הוא לא יודע שזה הולך לקרות. מה אנחנו כן יודעים? יונה בורח מארץ הנבואה, מארץ ישראל, באה השכינה השורה. כלומר, הוא בורח מעצם האפשרות לשמש כנביא. הוא לא בורח בגלל התוכן הנבואי שאותו הוא צריך למסור, להביא לאנשי נינווה. עכשיו, כל מה שאני אומר פה עכשיו זה לא דרש. זה פשט. זה פשט שבפשטים. געגעתי להגיד פשט. אבן עזרא, פרשן פשטן. בואו נראה מה הוא אומר. פרק א', פסוק א', על ההתחלה, אפילו לא צריך להתאמץ עם צודי, נכון? וכאשר חיפשתי, בכל המקרא, לא מצאתי מילת בריחה, רק דביקה על מילת פני, כמו מפניך אברח, ואיבח יפתח מפני אחיו. והנה לא מצאתי בנבואת יונה שבח מפני השם, רק מלפני השם. מה ההבדל בין מפני השם ולפני השם? המשיך אבן עזרא. וכתוב, חי השם אשר אמרתי לפניו. מי אמר את זה? אליהו. מלכים א', פרק י"ח כמדומני. והנה כל זמן שהוא מקבל הוא מלפני השם. מלפני לפני השם. וככה, ויצא קין מלפני השם. על כן אחריו, מפניך אני אסתר, כי פני האדמה לפני השם. ועוד כתוב לבוא וניקר את הצורים ומקקי הסלעים מפני פחד השם. כתוב לבוא עם ההם תרשישה מלפני השם, המשכילים יבינו. לברוח מלפני השם זה לא לברוח מפני השם. אבן עזרא מדייק. האם יונה מנסה לברוח מפני השם? או מלפני השם? מה כתוב? מלפני. כשבורחים ממישהו, אז בורחים מפניו, בגללו. נכון? לברוח מלפני, אין הכוונה להסתתר כדי שהוא לא יראה אותי. יונה הוא נביא. אי אפשר לברוח, הוא יודע. נו. זה לא ילד קטן שאומר לו, איפה אבא? איפה אבא? זאת אומרת, אבא מסתתר. הוא יודע את זה, נכון? אלא יונה בורח מעצם העמידה מלפני השם. אחד מהמאפיינים של הנביא זה בתור האדם שהוא אומר לפני השם, אומר אליהו הנביא, חי השם אשר עמדתי לפניו. אליהו מגדיר את עצמו כמי שעומד לפני השם אלוקי ישראל. מי זה זה שעומד מלפני השם ומוכן, לפני השם ומוכן לקיים את ציוויו? מי זה? זה הנביא. ולכן יונה לא בורח מפני השם, הוא יודע שזה לא אפשרי, זה קרב אבוד. אלא הוא מנסה לברוח מלפני השם, לא להימלט מהשם, אלא להימלט מהתפקיד שהשם מייעד לו. הוא לא כופר במשלח, הוא מואף בשליחות. זה משהו אחר לגמרי. ולכן המילים הראשונות של יונה בספר יונה, שזה סוף פרק א', פסוק ת', הוא לא כופר, הוא אדם אמוני, הוא נביא, הוא חדור אמונת הבלתי רגילה. ואת אלוקי השמיים אני ירא. וזה אמת. כלומר, הבריחה שלו לא קשורה באיזושהי פנטזיה, משוללת יסוד, שלא קשורה למציאות, שבאמת ניתן לברוח מהשם. לא, בטח נביא יודע שזה לא אפשרי. אלא יונה מנסה להימלט מהנבואה, לא מעצם היותו נביא. ולכן זה מסייע לכיוון הפרשני, שלכן הוא ברח לים או לחול, מקום שבו אי אפשר לקבל נבואה כביכול. או שם לא ניתן לממש את השליחות. לכן השאלה של הספר, על פי מה שהסברנו עכשיו, זה לא האם ניתן לברוח מפני השם, זה ודאי שאי אפשר. אלא השאלה, האם ניתן להימלט מהייעוד האלוקי לאדם האנושי. והשאלה מאוד רלוונטית עבורנו. אבל עדיין, צריך לברר, למה יונה כל כך מתנגד לעצם הנבואה? נזכיר, מה זה מתנגד? יונה, אנחנו אומרים אחרי, הוא מוכן להתאבד על זה. רק שפה זה לא מטאפורה, הוא באמת מוכן, רק כזה פעם בסטנדאפ שמישהו אמר, כל כך אוהב אותך, אני מוכן שתמותי בשבילי. כן? אז זה לא סיפור פה. יונה הולך עם האמת שלו, הוא בן אמיתי, והוא מוכן להתאבד על זה, לא כמו שאחרים להתאבד, להיות רבקיסט ורבק, הוא באמת מוכן למות על זה. פשוטו כמשמעו. סעוני ועטילוני אל הים. וגם אחרי מימוש הנבואה, כמו שאמרנו פעם שעברה, חלומו שכל נביא, שהנבואה מצליחה, אנשי נינווה שווים בתשובה. מה אומר יונה? ואתה, אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. פרק ד' פסוק ג'. ובאמת, האל שלך הקדוש בפרק ד' מקשה, אומר, למה? הרי ההתנגדות לתשובת אנשי נינווה לא תועיל. הם כבר שבו בתשובה, מה זה יעזור? אז בואו ננסה לחזור אחורה, ובזמן שנותר לנו, ננסה לפתח יותר את הכיוון הפרשני שסובר שיונה חשש שירו בו נביא שקר. אגב, מסתכל בספר ירמיהו, נגלה שבזמן בית ראשון, נביאי השקר הוא תופעה רווחת מאוד. בכל שוק, אנשים הבטיחו, חניה בן עזור, הבטיחו דברים טובים ושמעו להם. הלוואי שומעים לירמיהו. פרשת שופטים שקראנו לפני כמה ימים, כתוב בקור ובאו לפניכם, פרק י"ח, נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. על כך דורש הספרי, מקור הבא, פרשת שופטים, פסקה ק' עין ה', נביא מקרבך ולא מחוץ על הארץ, מאחיך ולא מאחרים, יקים לך השם אלוהיך, ולא לגויים. כלומר, מהות הנבואה זה לא רק גילוי העתיד כמו שזה אצל הגויים, אלא הנבואה זה בעצם ביטוי להשראת שכינה בישראל. כלומר, דווקא בעם ישראל. נכון. אתם צודקים. אני יודע מה אתם חושבים. אתם רוצים להגיד לי מה פתאום, גם ישעיהו, גם ירמיהו, גם יחזקאל, גם עמוס, גם נחום, גם חבקוק. התנבאו נבואות לאומות העולם. זה אפשר לתרץ. נכון, רציתי להגיד את זה, נכון? תודו. נכון? עכשיו ניתן לתרץ שמה? נו, מה אתה מדבר? זה, הם מאוחרים יותר ליונה, הם פעלו אחרי יונה. אז מה תגידו לי? עובדיה, צודקים.
הוא נביא רק לאדום.
עובדיה זה פרק אחד, נכון? עובדיה מנבא נבואה לאדום, אבל בעצם זה נבואה שקשורה לעם ישראל. כי היא לא עוסקת בגלות ירושלים, אלא יותר בכיוון של גאולת ישראל, אבל כרגע אנחנו לא עוסקים בנבואת עובדיה, זה נושא לסדרה אחרת. בכל מקרה, יונה הוא הראשון, וזה תסכימו איתי, שהוא נדרש להפנות נבואה לגויים, ויותר מזה, יונה הוא הנביא היחיד שלא רק צריך לתת נבואה לגויים, אלא שנשלח פיזית לנבא לגויים במקום שלהם. עובדיה לא הלך לממלכת אדום. שאלה? נחכה לסדרה לעובדיה. ולכן לפי חז"ל יונה באמת מתרעם על הנתון הזה. מדרש בראשית רבתי, פרשת נוח, מקור ח'. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, זה פרשת נוח על היונה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליונה, קום לך לנבא. אמר לו יונה, ריבון העולמים, מה נשתניתי אני מן הנביאים שהם מתנבאים ממקומן אל העיירות ואל האומות, ולי אתה אומר לך לנבא? אבא, זה לא אופר, זה לא הוגן, למה? לא מגיע לי, נכון? כלומר, יונה מבין, הוא מזהה שיש פה שליחות סופר חריגה. שליחות שרק תבסס כמה באמת הוא נביא שקר. או מחמת מימוש הנבואה, שאנשי נינווה, הרעים וחטאים הגויים, ישובו בתשובה צ'יק צ'ק ביום אחד, או בגלל העובדה שהוא הראשון שנצטווה ללכת לנבא לגויים עוד במקום שלהם. עכשיו אני מזכיר, במעמד הנבואה יש נביא ויש השם. זה לא בפס רחב, בפייסבוק לייב. נכון? שידור חי. מי יודע שהוא התנבא? אף אחד לא יודע, שוקבי את הנבואה, רק הוא והשם. עכשיו צריך להדגיש, אנחנו עוסקים פה במהלכי אלוקים, זה נביא. ודאי וודאי, זה פשוט למונח, גם יש גם אצלכם. מה שמטריד את יונה זה לא המוניטין שלו באמת, כן? זה לא מה יגיד אליו, וכמה לייקים הוא מה יכתבו עליו בקיר שלו בפייסבוק, נכון? זה לא מה שמטריד אותו. אתם זוכרים את הרמב״ם, מה זה מעלת הנביא? יונה בעצם נלחם פה על הייחודיות של כנסת ישראל, של עם ישראל. נראית הבסיס לדברים בפרקת רבי אליעזר, פרק י', מקור ת'. בחמישי ברח יונה מפני אלוהים. ולמה ברח? אלא פעם ראשונה שלחו להשיב את גבול ישראל, ועמדו דבריו. מכירים את זה? מלאכים בית פרק י' ד', מכירים יום שלישי. הוא השיב את גבול ישראל לבוא חמת. זה ירובעם בן יואש, דיברנו על זה. פעם שנייה, נבואה שנייה, שלחו לירושלים והחריבה, כיוון שעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא עשה קרוב חסדה וניחם על הרע ולא חרבה. והיו ישראל קוראים אותו נביא שקר. מעניין. פעם שלישית, נבואה שלישית, שלחו לנינווה. דן יונה דין בינו לבין עצמו. אמר, אני יודע שזה גוי קרובי תשובה אל. עכשיו עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא שולח רוגזו על ישראל, ולא יודע שישראל קוראים אותי נביא השקר, אלא אף אומות העולם. הרי אני בורח לי למקום שלא למר כבודו שם. דבריו של הפרק רבי אליעזר אומרים שכיוון הפרשני, ממה אני חושש שנבואת, שתשובת נינווה תקטרג על ישראל, וגם החשש שמא יראו ביונה נביא השקר, זה נובע מאותו שורש. אבל המדרש פה הוא מרתק, כי הוא שותל פה נבואה שאנחנו לא מודעים אליה. דיברנו על שתי נבואות, מלאכים ב', ירובעם בן יואש, יונה פרק א', נכון? מוסיף פה המדרש, נבואה שנייה, אנחנו לא הכרנו אותה עד עכשיו. מה כתוב בה? פעם שנייה שלחו לירושלים להחריבה. הוא שולח את יונה מצפון ממלכת ישראל לעיר הבירה של ממלכת יהודה, והוא מתנבא, והם מקשיבים לו אנשי ירושלים, ואז ירושלים לא נחרבת. מדהים? יונה מנבא לאנשי ירושלים, והם שווים בתשובה, הפורענות נמנעת. יונה מנבא לאנשי נינווה, הם שווים בתשובה, הפורענות נמנעת. לכאורה יוצא לנו מהנבואות של יונה שישראל וגויים זה אותו מעמד. דיברת איתם חזרו בתשובה, דיברת איתם חזרו בתשובה. ירושלים נתלה, נלווה נתלה, זה עיר הבירה של יהודה, עיר הבירה של אשור, נו. ועד רבה, נלווה זה לא פחות מירושלים. גם לאנשי נלווה מגיע, שיקחו, יגיע להם נביא ספשייל, משלוח ישירות מהקדוש ברוך הוא, שיחזיר אותם בתשובה, לא נבואה בפייסבוק, לא לפרסם את זה ברדיו, הוא יבוא עד הבית, שליח עד הבית. מה? תביא פה מה החשש? אני אומר, מה, הגויים זה מדרגת ישראל? אז יונה בורח מנבואה שממנה הוא יצמח חס ושלום, חס וחלילה, חילול שם ישראל. דברי המכיל פה מאוד חריפים, יותר מקור יהוד. שלושה בנים הם. אחד טבע כבודו, כבוד האב וכבוד הבן. האב זה הקדוש ברוך הוא, הבן זה עם ישראל. ואחד טבע כבוד האב ולא כבוד הבן. ואחד טבע כבוד הבן ולא בכבוד האב. מי אלה שלושת הנביאים, שלושת הבנים? ירמיה טבע כבוד האב וכבוד הבן. שאמר, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. אליהו טבע כבוד האב ולא כבוד הבן. שנאמר, כאן לא קניתי נמד אלוהי צבאות. וכולי וכולי. יונה, באמת כאילו מוכיחים אותו, אתה ככה, יהיה לך מחליפים. יונה טבע כבוד הבן ולא כבוד האב. כלומר, מה מעניין את יונה? לא כבוד שמיים. מה מעניין אותו? שלא יתחלל שם כבוד ישראל. ממשיך החילתה, פרשת בו, מחילת רבי ישמעאל, וכן תמצא האבות והנביאים, היו נותנים עצמם על ישראל, ומשה מה הוא אומר, ואתה הצלחת אתם עין, ועם עין, מכן הנה מספרך אשר כתבת, אם ככה את עושה לי, אורגני נהרוג, אם מצאתי לכם ביניך, אבל הרי ברעתי, ודוד מה הוא אומר, הנה אנוכי חטאתי, ואנוכי הביתי, ואלה הצול מעשו, תינה ידך אבי ובית אבי, בכל מקום אתה מוצא, אבות ונביאים, נתנו נפשם על ישראל. יונה תובע את כבוד הבן, את כבודם של ישראל. אם יתברר שגם הגויים זכאים לנביא, נביא השם שיבוא עם ספשייל, אם יתברר שגם הגויים שווים בתשובה מדברי הנביא תוך יום אחד, אז לכאורה, מה ההבדל בין הגויים לישראל? לכן יונה בורח. יונה לא מוכן, הוא תובע את כבוד הבן. הוא בורח כי הוא תובע את כבודם של ישראל. ובזה הוא מאוד מדמה, הוא מאוד דומה למשה רבנו. משה רבנו בשעתו בעגל מוכן לשלם על כך בחייו. אבל פה זה כבר לא תלוג בנכונות של יונה, אלא גם ברצון השם. בוא נשים לב, מה התגובה של הקדוש ברוך הוא, יתברך שמו לעד, מה התגובה של השם לבריחה של יונה? הוא כועס עליו, הוא עושה לו נו נו נו, הוא מזהיר אותו, הוא מאיים עליו. מה התגובה? נו נו, מה התגובה? בהתחלה כלום. אחרי זה שערה. הרי משה לא רצה. השם הגיב. אל תדאג, אהרון רחף אנחנו נבאו לך לפה, אני איתך, אל תדאג, ישמעו לך. ירמיהו לא רצה. אתה אומר, משה וירמיהו התווכחו, אז קיבלו מענה מהשם. יונה מתווכח? הוא מראה לו כאילו הוא הולך לעשות, הוא עושה לו ויברח. אז מה, אין בעיה. זוכר את השיעור של יום שלישי? מי שבורח מהשם לא זכאי לדיאלוג. אבל השם יודע להעביר מסרים גם בלי דיאלוג, כמו שאתה אמרת, עם הרוח שערה. אבל מה השם מגיב? קודם כל, לאורך כל הספר לא מצינו פעם אחת שהקדוש ברוך הוא נוזף ביונה. לא מצינו פעם אחת שהקדוש ברוך הוא מוכיח את יונה. יש רק אמירה אחת בה כביכול, יש לקדוש ברוך הוא איזושהי הסתייגות, אולי אפילו צינית, מיונה בפרק ד', אחריו דן הקיקיון, היטב חר הלך, איזה אמירה עוקצת משהו, קצת. אבל גם כאן זה לא תוכחה גורפת. נרחיב על זה שנגיע לפרק ד'. עד רבה, אם הקדוש ברוך הוא היה כועס על יונה, אז למה יונה מעיז להשתמש בבריחה שלו בתור טיעון לתפילה בפרק ד'? פרק ד' פסוק ב', תסתכלו, זה בתנ"ך. ויתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני, אלו זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה על רחום, חנון ורחום, הרפא בחסד וניחם על הרעה. כלומר, יונה נראה פה שהוא תופס את הבריחה כדבר לגיטימי. אחרת תשתיק את הפרשה, תצניע. אל תביא את זה בתור איזושהי סיבה. למה הוא צריך לשמוע עליך? והקדוש ברוך הוא לא מוכיח אותו על עצם הבריחה. או על השימוש בטיעון של הבריחה. אבל באופן עמוק יותר, או באופן תמוע יותר, חוזר להתחלה. קום לך הנלווה, הוא קרא עליה את הקריאה של אנוכי דובר. מה הקריאה? מה תוכן הנבואה? הקדוש ברוך הוא לא מגלה ליונה מה תוכן הנבואה. ויונה מנצל את הפרצה הזו, וישר הוא בורח לפני שהוא יצטרך לדעת בדיוק מה מדובר. יש פה מהלך מבריק של יונה. עצם העובדה שמדובר בנבואה לגויים, עצם העובדה שמדובר בהליכה פיזית למקומם, מבחינת יונה זה כבר עילה מספקת לבריחה. ויברח. פה נשאלת השאלה. קדוש ברוך הוא, האם יכול להיות שבכוונה אתה לא מסרת ליונה את התוכן הנבואי כדי לאפשר לו לברוח? כדי לדרבן אותו לברוח? האם רמזת לו פה? בוא נזכר את פרק את רבי אליעזר שישבו את יונה למי? למשה רבנו בחטא העגל, נכון? מה אמר משה רבנו? תראו, מסכת מסכת ברכות. בבלי, ברכות למד בית עמוד א'. וידבר השם אל משה, לך רד. מה ילך רד? אמר רבי אלעזר. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, רד מגדולתך. כלום, נתתי לך גדולה עליה בשביל ישראל. ועכשיו ישראל חטאו. אתה, למה לי? מיד תשש כוחו של משה, ולא היה לו כוח לדבר. כיוון שאמר, ערף ממני ואשמידם, אמר משה, דבר זה תלוי בי. מיד עמד ונתחזק בתפילה ודיקש חכמים, וכו' וכו'. ואתה עניך לי, ואיחר אפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. מה זה ואתה עניך לי? כלומר, עד שלא תניח לי, אני לא יכול לחלות אותם. אז משה רבנו, מה עומד לדבר השם? שאסור לו לעזוב, אסור לו להרפות, אדרבה, תתווכח עם השם, תילחם. ועם עין, מחיר עם ספרך, סאולי ועטילוני לים, על כל הקופה. גם משה וגם יונה טובים את כבודם של ישראל. למה? כי הם מבינים שזה מה שהשם רוצה. מזה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שיניח לו, כדי שהוא יוכל להשמיד ישראל, ואם הוא לא יניח לו, הוא לא יוכל להשמיד, אז משה מבין את הרמז. ומסרב להניח לקדוש ברוך הוא. מזה שקדוש ברוך הוא מצווה על יונה ללכת לנלווה ולקרוא עליה קריאה כלשהי. לא יודע מה היא. אבל הקדוש ברוך הוא לא מגלה לו בדיוק במה מדובר. אז מכאן יונה מסיק שהבריחה מלפני השם, כמו שראינו באבן עזרא, היא דבר ראוי. הבריחה היא הדבר הרצוי. יונה אפילו מגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא מסייע בידו. לפי המדרש, פרק את רבי אליעזר פרק י', אני מקריא, מקור י' ב', ירד יונה ליפו, ולא מצא שם אונייה לרד בה, והאונייה שירד בה יונה הייתה רחוקה מיפו מלך שתי ימים, לנסות את יונה, מה עשה הקדוש ברוך הוא, הביא עליה רוח שערה בים, והחבירה ליפו תוך יום אחד, וראה יונה בשמח בליבו ואמר, עכשיו אני יודע שדרכי ממשרת לפניי, הטיסה דחופה לניו יורק, הגעתי לשדה לנתב"ג, אופ, הטיסה לניו יורק יצאה לפני 12 שעות, עוד חצי שעה בניו יורק, ווש, רוח שערה, בום, אחד בנתב"ג, יש מקום פנוי בספיישל עסקים, בוא תיכנס. יונה רואה איך הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא רומז לו לברוח, הוא גם, הוא לא רק, מה שנקרא, הוא גם מזמין לו מונית ספיישל. איך הוא מסדר לו בדרך ניסית אונייה לתרשיש. נראה מה המסקנה שרבי צדוק הכהן מלובלין קובע על בכלל מוסד הנבואה. מעניין אם זה בעקבות עיון בספר יונה דווקא. פוקד הקרים אותי, אומר רבי צדוק, יש כמה ענייני נבואה, אפילו שנביא אמת, שאין השם יתברך מראה נבואה זו, אלא כדי לנסות. ושהרצון שלו לשמוע, ועל דרך הסתת השטן לאברהם, אבינו שלום בעקדה. אפילו הם לא עומדים פה בה. כלומר, יש דברים שאיזשהו משהו, דברים שגם בנבואה, שהשם בכוונה לא משאיר הכל ברור, כי יש פה איזשהו, אם נסתכל על שני הפסוקים הראשונים, בכלל פסוק ב' בפרק א', אנחנו עדים פה לאיזשהו דו-שיח סודי, דו-שיח תמיר ונעלם, בין הקדוש ברוך הוא לשליחו המובחר עלי אדמות, שזה הנביא. איזשהו דיאלוג סמוי, שהוא לא מתנהל בהכרח רק במה שנאמר, כמו אנחנו כבני אדם, אלא לא פחות מכך, גם במה שלא נאמר, רק נרמז. עוד חיזוק לשיטה הזאת, בואו נראה. כתוב בזוהר הקדוש פרשת וירא, מדרש הנעלם, זה לא לפניכם, שכאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע ממישהו, מה הוא עושה? הוא לא נפרע ממנו. הוא רק מסיר את השמירה מעליו. ושאין שמירה, אז כל הכוחות הרשע, הצד השני יכול לפגוע בו. האם זה מה שמתרחש כאן בספר יונה? כבר תיארנו את התחושה של יונה ואת המסקנה שלו, איך הוא רואה כיצד הקדוש ברוך הוא מחזיר אונייה ממסלולה כדי שתיקח אותו באופן אישי לתרשיש. אם הקדוש ברוך הוא נותן ליונה לברוח, אז למה הוא לא מפסיק לשלוח לו שליחים כל הזמן? והכי חשוב, מה המסר שעולה מאותם שליחים? איזה שליחים? מה אתה מדבר? מי השליחים? האם הוא שלח את אחד מנעריו? לך, כה תאמר ליונה, שוב לביתך, או שאני אכנס בך, ווואי וואי 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 וואי, חכה שם. איזה שליחים? ובכלל, מה המסר שעולה מתוך, מה המסר של אותם שליחים? אמרנו, הקדוש ברוך הוא בכלל לא מנהל דו-שיח עם יונה. לכאורה. נכון? הוא לא מגיב, כמו שעם משה, כמו שעם ירמיהו. הקדוש ברוך הוא לא מתווכח ממנו על זה שהוא כובש נבואתו. אבל הוא כן שולח לו כל מיני שליחים, ליתר דיוק 8 שליחים, שיעמתו את יונה עם הבריחה שלו. וכל זה רק בפרק א'. שליח ראשון. מקריא פסוקים, זה לא המצאתי. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים. הרוח זה השליח הראשון. שליח שני. ויהי סער גדול בים. הים הוא השליח השני. מה ההמשך? האונייה חישבה להישבר. האונייה יש שליח השלישי, וזה רק בפסוק אחד. נכון? פסוק ד'. יש כאן הדרגה, רוח, משהו יותר עליונים, נכון? היא נפגשת במים. מים זה כבר ים ושייך למציאות הממשית הגשמית יותר, אבל זה עדיין בריחוק מיונה, לא מגע ישיר. ומי זה השלישי? האונייה, כבר יונה נרדם, פיזית, הוא נוגע בה. אבל עדיין, שלושת השליחים, רוח, מים, אונייה, והכל ברמת הדומם. האם יונה שומע את כל השם בכוח? לא ברוח השם? כל השם מפרק, הרים, שבר, אוניות? לא יודע. מה אנחנו יודעים? מה יונה עושה? שומר בעצמו על דממה. כן, תסגרו את הדלת. אז השם לא מסתפק בשלושת השליחים, ושולח לו שליחים של עדר ביטחון, יודעים לדבר. ויראו המלאכים ויזכו איש אל אלוהיו, נכון? המלאכים זה השליחים, זה שליח הרביעי. מי זה השליח החמישי? כי הרביעי לא הספיק. מי זה החמישי? רב החובל. הוא כבר השליח החמישי, אולי הוא השליח הבוטה ביותר עד כה. הוא אומר ליונה, הוא לא מדבר, הם זועקים אל אלוהיהם. הוא, בן אדם, מה נסגר איתך? מה לך נרדם? ישירות הוא מוכיח אותו. מה אומר ליונה, אתם זוכרים? קום קרא. הוא מדבר את הלשון של הנבואה, של השם. את המינוי של השליחות. אחרי זה מגיע שלב הגורלות. בעקבות הגורלות, כל פעם יונה יוצא, אז המלאכים בפעם השנייה פונים אל יונה, אז המלאכים גם השליח השישי. ואז יונה פותח את פיו, והוא מכיר באמת האלוקית. פסוק י"ב, כי יודע אני, כי זה שלי השער הגדול הזה עליכם. פה לכאורה היה אמור להסתיים הסיפור. יונה מוטל אל מותו, מת בחנק מתחת למים, כן? וכל בית ישראל יזכו את השפה ששרף השם, נכון? לא. השם יתברך לא מסתפק בשישה שליחים, ושולח ליונה שליח שבי. וימן אדוני דא גדול. מדרש תנחומה. פרשת ויקרא. וימן השם דא גדול לבלוע את יונה. ממונה היה הדג לבלוע את יונה מששת ימי בראשית. אז הדג הוא השליח השביעי, ועדיין יונה לא מתעורר לגמרי. הוויכוח עם הקדוש ברוך הוא נמשך. ורק כאשר יונה, לפי חז"ל, מגיע לדגה הזו מתפלל, ויתפלל יונה לשם, ולכב, מי הדגה? ילקוט שמעוני, אני לא אקרא פה, אני אגיד את זה בעל פה, יונה רמז תף קוף נון, תקראו את זה לבד, אומר שיונה היה בדג, היה שם אבן בועקת, אחלה, נוף לים, הכל היה טוב ויפה, מקום, מה שאני אתמתח, פנוי, הוא לא הבין את הרמז, אז באה הדגה, אמרה לדג, תביא לי את הבאדם, או שאני אכנס ברע, ואז הוא פתח את הפה, מקיא את יונה לאן? לתוך הבטן, לפה של הדגה, שזו דגה נקבה, שיש בה עשרות אלפים ומיליונים של דגיגים קטנים בתוך הדגה, זה מציק ליונה, משגע אותו, ואז הוא מתפלל. הדגה היא השליח השמיני. שמונה שליחים הקדוש ברוך הוא שולח ליונה. שמונה זה מעל הטבע. יש פה מעין דוק רב רוחני נסתר בין הקדוש ברוך הוא לשליחו הנאמן שבורח מלפניו, יונה הנביא. ורק אחרי שמונה שליחים יונה מבין את המסר. לא רק שאי אפשר לברוח מפני השם, אלא גם אי אפשר לברוח מלפני השם. לא כי זה לא אפשרי על פניו, אלא כי הקדוש ברוך הוא לא באמת מעוניין שאברח. יונה מבין שגם אם הוא כביכול ויתר על הקדוש ברוך הוא, מה הוא מבין? הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו. זה שאתה מפנה עורף לקדוש ברוך הוא, לא אומר שקדוש ברוך הוא יפנה לך עורף בחזרה. כידוע, הרב קרליבך היה בארצות הברית, התקרב לחב"ד, לרייט ולרבי, אחד מהשליחים הראשונים של הרבי נובע, בסוף הגן עלינו, בקמפוסים, באוניברסיטאות, עד שהיה מחלוקת בין הרב קרליבך לרבי, והרבי אמר לו, יותר אתה לא פועל מטעמי, ומה שנקרא, הוא כבר לא... הוציאו אותו משם. בתמונות הראשונות של ההתוודות של הרבי, תמיד מצד שמאל של הרבי תראו, מאחוריו, הרב קרליבך. הוא אחד מהחויזרים בהתוודות הראשונות. פעם מישהו פגש את הרב קרליבך ברחוב, והוא אמר לו, שלום עלי, שמעתי שסילקו אותך מלובביץ', זה נכון? מה אמר לו? אמר לו, נכון, סילקו אותי מלובביץ', אבל אני מלובביץ' מעולם לא הסתלקתי. בדיוק יפה שרב קרליבך. ועבורנו יש כאן שיעור משמעותי מאוד בעבודת השם. יש כאן לקח חיוני לחיים שלנו. מה הלקח הזה? גם כשאני מוותר, גם כשאני נשבר, גם כשאני מתייאש, הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליי. נכון? שם שהוא לראה מפורש באחרונים? יותר שומר עלינו. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מתייאש ממני. אני חשבתי שאני מנודה לשמיים, שאני והוא כבר, זה לא ביחד, אנחנו לא מדברים. הורדתי אותו מהאינסטוש, הוא כבר לא חבר שלי. במבט מעמיק ניתן לראות איך הקדוש ברוך הוא שולח לי שליחים, ליונה, לי, לכם, לכולנו, כל הזמן, שרק קוראים לי לשוב וחדש את הקשר. אני מזכיר את השיעור הקודם. מי שבורח לא זכאי לדיאלוג, אבל נתק, חס וחלילה. זה לא יהיה דיאלוג, זה יהיה שליחים עקיפים, מתווכים בין הגורמים השונים. נתיבות שלום, פרשת ויקרא, הרבי מסלונים. אני אוהב את הפתקה הזאת, אם אני אדבר הרבה בשיעורים. עוד היית שם, זה ויקרא כתיב, א' זהירה, כן? ויקרא, חומש ויקרא בהתחלה, א' היא זהירה, לא רואים אותה כמעט. וקרי בי ויקר, כאילו זה ויקר, מסלון מקרה. אומר הנתיבות שלום, כל המוראות והמקרים העוברים על יהודי, הרי הם קריאה נסתרת מהשם יתברך. הקורא ליהודי בלשון נסתר מתוך המוראות, שובה ישראל, שוב וחזור לשורשך ולמקורך, והוא על דרך משל למלך ששאר אדמו למרחקים, והוא שולח אליו תדיר מכתבים, הכתובים ברמזים נסתרים על כל מה שיעשה ואיך שיתנהג. כמו כן, שולח הקדוש ברוך הוא ליהודי רמזים נסתרים על ידי כל המאורעות העוברים עליו, שהן דבר השם אליו, איך להתנהג. וכשאני יודע שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליי, הוא לא עוזב אותי, גם אם הוא לא מדבר איתי ישירות, הוא מדבר איתי דרך האישה, הילדים, המציאות, הכבישי, הוא מדבר איתי. אני מבין שהוא מתקשר איתי בכל מיני אמצעים. זה כבר דבר משמעותי, דבר אדיר. השם יתברך איתי, הוא לא מוותר עליי, אני חשוב לו, אני יקר לו, אני משמעותי. אז זה בהחלט דבר משמח. נסיים את השיעור שנאמר, העירו לי גם מקודם, על השיעור הקודם. תיני ניי 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 כאמור, מאוד קל לדרוש את זה ולדבר את זה, אבל לחיות את זה, שאני עוד הרבה מה ללמוד מיונה, לחיות את זה, כל זה דברות בשבוע הבא. ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.